הנושא של השיחה היא בחירה חופשית. באמת השאלה הזאת היא שאלה העיקרית, כי האם אנחנו באמת חופשיים או לא? יכול להיות שבאיזשהו רמה כן ובאיזשהו רמה לא. מי שואל על זה הוא חופשי או לא? אני לא חושב ששואל על זה דומם או צומח או חי. שאלה האם חופשי או לא שואל מישהו שבאמת נמצא בהתפתחות שיכול להיות שהוא יהיה חופשי, כי אחרת לא יכול להיות שיהיה לו חיסרון לזה. אנחנו רואים בטבע שסך הכל כל הטבע היא מערכת חוקים, מערכת שחוקים קבועים, מוחלטים, הם שולטים בהכל. ואם אנחנו לא מבינים או לא יודעים או עדיין לא מכירים אותם, זה לא משנה מה שבטבע קורה ומתרחש, אלא כמה שאנחנו יותר מתקדמים במחקר הטבע, אנחנו רואים עד כמה שהכל זה תחת החוק בכל מקום, ואנחנו בסך הכל נמצאים ברשת מאוד דרמיניסטית מוחלטת. אם כך, אז איך יכול להיות שיהיה איזה חופש ובמה? אנחנו גם כן לומדים מחוכמת הקבלה שקודם שנשלו הנצרים ונברו הנבראים, היה אור העליון ממלא כל המציאות, וכאשר עלה ברצונו לברוא אז הוא ברא את הנברא ברצון שלו, היינו בכוח שלו, בטבע, בתכונות שלו, ונתן לנברא תכונה מסוימת, ואז נברא מתקיים בזה, וסך הכל הכל מתקיים ביחס המוחלט בין בורא לנברא, בין אור לכלי. ובשתי הכוחות האלה המנוגדים הכל מתקיים. אם כך, מה פתאום שמתפתח משהו מקרי, לא מוחלט, שיכול להיות כך או אחרת, שיכול להיות שישתנה על ידי נברא תחתון, יכול להיות ש אפשר לברוא את הנברא שלא ידע על מה שקורה, פשוט להסתיר ממנו חלק מהמציאות, ואז הוא יחשוב שהוא פועל בצורה חופשית, ואז הוא יתאבק על החופש שלו וירצה להיות באילוזיה הזאת החופשי, אבל כך זה קלופף. ומעליו ודאי שהחוקים המוחלטים ישלטו בהטבע. אם זה כך, אז זה מובן שבכל רמה כלפי נברא באותה רמה אפשר לבנות איזה מין הסתרה שלא הכל יהיה ברור לו, ואז לפי זה הוא יחשוב שהוא נמצא חופשי יותר או פחות, שולט יותר או פחות וכו'. כמו שילד קטן, תינוק שאנחנו משאירים אותו בחדר שלו, והוא חושב שאו, אמא עכשיו לא נמצאת, אני עכשיו חופשי, והוא שם מתפרץ בתוך החדר. אבל אמא יודעת עליו ומסתכלת ושולטת מרחוק, רק הוא לא יודע על זה. נו, אם אנחנו יכולים להיות בית כזה מצב, זה אפשר להבין. ובאמת אי אפשר להבין דבר שאנחנו חופשים ונמצאים כאילו מחוץ לחוק. ויכולים לעשות כאן, לקבוע כאן משהו, באמת לקבוע איזה צורה או התפתחות או סיכום של המצבים מהפעולות. לא מובן איך בכלל השאלה כזאת יכולה להתקיים, שאנחנו כאילו חופשיים. אם יש אין עוד מלבדו, אז איך זה יכול להיות בכלל השאלה שיש עוד משהו חוץ מאין עוד מלבדו? אבל מצד שני אנחנו רואים שהבורא ברא בנו דחף מאוד גדול לחופש, לבחירה חופשית, לעצמאות. בשביל מה? מה אנחנו מרוויחים על זה? וכשברא משהו, גם כן שאלה, שמה עשה? מה יש לו מזה? אם הוא שולט בהכל והכל תחתיו, מה תועלת לבנות, לברוא משהו? לא חשוב איזה ייצור יהיה שם. כאילו אין תועלת מהבריאה, אם היא תוצאה מהבורא, תוצאה מוחלטת, שסתם איזושהי מכונה קטנה שמתנהגת בצורה ברורה מראש, מוחלטת, מה תועלת שהבורא ברא את זה? מה מטרתו בבריאה בדבר כזה? זאת אומרת, ישנם כאן שאלות שאנחנו בהחלט לא כל כך יכולים לפתור. גם כן בתפיסת המציאות שאנחנו נמצאים, זו שאלה גדולה, באיזה מציאות אנחנו נמצאים, כלפי מי המציאות הזאת קיימת. כמו שאנחנו יודעים מה זה מעניין של זמן, שיכול להיות זמן קיים או לא, זמן זה דבר היחסי, תנועה, מקום, שהיום ממדים האלו הם כבר לא מוחלטים כמו שהיו נראים לנו קודם. אז לפי זה גם כן אותו מושג קיים או לא קיים אני. אני זה בכלל הקטגוריה הזאת אפשר לשאול עליה, איזה דמיון זה, מכל שכן הבחירה חופשית. כשאנחנו מצמצמים את כל השאלות הללו, לא ניכנס לכל הפילוסופיה הזאת, יש בזה הרבה מאוד עמקות, וגם כן כמה שיותר נתעמק אנחנו נוכל להגיע למצב שלראות שמגיעים לשאלות שאין עליהן תשובות, כי הם דורשים מאיתנו להתעלות מעל הזמן, תנועה, מקום, קיום המציאות, לראות את המציאות שלנו מלמעלה ממנה, ממימד אחר. ואז שאלה גם עבור מימד ההוא, האחר שממנו אנחנו שולטים אז וקובעים משהו. וגם עליו יש שאלות. אז אם לא להתעמק בזה, אנחנו נגיד פשוט נתייחס לעולם שלנו. אנחנו רואים עלינו עד כמה שאנחנו נשלטים. אם אנחנו פונים לפסיכולוגים, הם הסבירו לנו שאנחנו סך הכל מבצעים פקודות הפנימיות שמתעוררות בנו, שזו תוצאה מהגנים, מאיזה רשימות שהן עולות מתוך המצבים הפנימיים שלנו, שתמונות שם בפנים ואנחנו מממשים אותם, שכמו במחשב גם בנו עולות כל מיני רשימות, והן דורשות שאנחנו נממש אותם, שיש שם אצלנו איזה שרשרת נתונים והיא מתפתחת, נפתחת, 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 ונתונים חדשים עולים, עולים, עולים לתוך ההבנה וההכרה שלי, למודעות שלי, לתפקוד הגופנית שלי, ומתוך הנתונים האלה הגוף מתפתח, והתפיסה שלי והתנהגות שלי והכל. בקיצור, סך הכל אני מכונה שמבצעת סדרת הפקודות הפנימיות, שכך הם כל פעם עולים מתוכי ודורשים ביצוע, מימוש. אנחנו רואים את זה מאנשים במיוחד שהם נגיד תאומים, ופתאום נמצאים ברחוק זה מזה, עד כמה ששניהם קיימים ממש בצורות דומות, איך שהם מתחתנים, איך שהם קוראים לנשים שלהם, לילדים שלהם באותם השמות, איך שהם חיים באותה צורת החיים, בית שלהם, העבודה וכו' וכו'. אנחנו יכולים לראות לפי זה עד כמה שהרשימות הפנימיות האלו, גנים בתוך האדם, הם קובעים לו כל צורת החיים. אז אם כך, איפה אנחנו עם הבחירה החופשית שלנו? אין בחירה חופשית. זאת אומרת, אדם כמה שיותר יותר בוחר את עצמו, בודק את עצמו, הוא רואה שהוא לא חופשי. וכמה שאנחנו יותר מתקדמים דווקא בטכניקה, בטכנולוגיה, במודעות, בהתפתחות, אנחנו יותר ויותר דווקא נוטים להסכים עם זה, מתוך כל הנתונים, שאנחנו לא חופשים. אבל יש בנו משהו שלא מסכים עם זה. כי אם כך, אז בשביל מה אנחנו קיימים? רק לממש איזו פקודה פנימית בגוף, בחתיכת חלבון הזה. וכאן באה חוכמת הקבלה ואומרת, באמת, אם אנחנו נמצאים בחיים שלנו כמו שאנחנו עכשיו, כמו שאנחנו מכירים את צורת החיים האלו, צורת קיום החלבון, אנחנו באמת, אנחנו באמת בסך הכל בובות, מריונטות, הנפלים מלמעלה, מבפנים, מבחוץ, לא חשוב, אבל נפעלים לגמרי. ואין בנו שום דבר שאי אפשר ללמוד ולדעת מראש, ופשוט חוסר ידיעה שלנו על האדם לא נותן לנו אפשרות לראות את הכל, התמונה שלו, מתחילת החיים שלו, עד סוף החיים שלו, בכל הצורות התנהגות. ואם היינו יודעים על כל אחד ואחד, ועל כל הטבע, את כל החוקים, אז היה לנו ברור שתמונה הזאת היא תמונה לגמרי, לגמרי, היא מוחלטת בהתפתחותה, בקיומה, מההתחלה עד הסוף. אבל יש באדם עוד התפתחות נוספת. וההתפתחות הזאת היא בלהידמות לבורא. זאת אומרת, להגיע למימד נוסף של הקיום שלו. בנוסף לחיים הגופניים, החלבוניים האלו, הבהמיים, שיש לנו חוץ משרשרת רשימות שהן מתפתחות ומאות לנו צורת החיים שלנו, במה שאנחנו מרגישים, את החיים האלו, קיום הזה, יש לנו במקביל לשרשרת הזאת של הרשימות, עוד שרשרת רשימות, שהיא מתפותחת, היא מביאה לנו עוד רמה אחרת של ההתפתחות, התפתחות הרוחנית אנחנו קוראים לזה. זה סתם לקרוא לזה ככה בשם אחר. ובהתפתחות השנייה הזאת, גם כן חוקים מוחלטים, רשימות נתונות מראש, אי אפשר שום דבר לעשות. ודאי שאין שום חידוש. רק בזה שיכול להיות מצד האדם כאן איזה מין הכנה שיכול להכין את עצמו להתפתחות ולראות אותה רצויה או לא. ובזה הוא קובע את העצמיותו ממש, את החופש שלו. כי אם ההתפתחות היא לא מחויבת אלא רצויה בעיניו, הוא מרגיש את עצמו חופשי. הוא יודע שהוא חייב להתפתח, הוא יודע שהוא חייב לקבל צורות הבאות שכולם נרשמות כבר, נמצאות בתוך הרשימו. אבל הגישה שלו לזה שהוא רוצה בהתפתחות הזאת והיה בעצמו בוחר בו, אפילו שזה לא היה קיים, היחס שלו הזה מקנה לו הרגשת החופש. ובזה הוא מתחיל להרגיש את עצמו כמו אותו כוח שברא אותו, כמו אותו כוח שמנהל אותו, אפילו שמנהל אותו בצורה הכרחית. ואין בזה שקר. אלא זה שאדם מראש יכול לבחור בצורה שבטוח יגיע אליה, אבל הוא בוחר בה מרצונו, זה נותן לו עוד רמה אחרת של קיום, שהוא נקרא לא חיית הקודש אלא אדם, לא מלאך אלא אדם, ובזה הוא שומר את עצמו שקיים משתי תכונות, רע וטוב, ובוחר ביניהם, ובזה שומר על עצמו להיות בתוכו כולל מצורות שונות של הבריאה, ולשלוט על הצורות השונות האלה מנוגדות, ולבנות את עצמו כל פעם בבחירה חופשית שלו, הדומה לבורא, דווקא חופשית, ולפני שהבורא קובע את הצורה שלו, הוא בעצמו קובע. זה נקרא שהוא ממהר את הזמן, או מקדש את הזמן אפילו, כמו שכתוב. בזה הוא מממש את הבחירה שלו, את החופש שלו. וזה מה שאנחנו לאט לאט לומדים לממש. זה לימוד לא פשוט, כי אנחנו לא לומדים את זה בצורה תיאורטית, אלא בתוכנו צריכים להתיישב, להתבצר את הכוחות המנוגדים, ימין ושמאל, ושאנחנו מנהלים אותם, ונמצאים בבניית המציאות ביניהם, ששניהם, ימין ושמאל, מגיעים מלמעלה, אור וכלי, כמו שהבורא ברא מלכתחילה, וביניהם, בין ימין ושמאל, ברור שיש חוקיות מוחלטת, כי ימין ברא את השמאל, אור ברא את הכלי, ומנהל אותו בלי שום שאלה מהכלי. אבל אם אדם לוקח את החוק ההתפתחות ביד ורוצה לקבוע צורתו, יוצא שהוא לומד את שתי כוחות האלה, מקבל אותם מהבורא, ועוד לפני שהבורא מממש את השתי כוחות האלה עליו, כמו על מכונה שנותנים פלוס ומינוס עליה והיא זזה, האדם לוקח את הפלוס ומינוס האלו ומתחיל לראות איך הוא יכול להזיז את עצמו כדי לקבל צורות המתקדמות בדומות לבורא, ובזה הוא נקרא אדם, כי הוא מסתכל לדוגמה על הבורא ואז בונה את עצמו בהתאם אליו. ברור לו שהצורות האלו הוא יכול לקבל ולא אחרות, ברור לו שאין לו ברירה בזה, אבל בחירה שלו לעלות לרמה שהצורות האלה יהיו רצויות בו, רצויות בשבילו. לפני שהבורא מחייב אותם. ויוצא בזה פרדוקס, שלא הוא כאילו ממהר, כאילו לבנות את עצמו לפני שהבורא ברא אותו בכל פעם צורה בצורה אחרת, אלא האדם כאילו קובע מראש אותם הצורות שהבורא בורא בו אחר כך. אדם לא קובע, אדם לא בונה את עצמו, אלא הוא רק בוחר בצורות העתידות והבורא מבצע, כאילו הוא לא שהולך אחרי הבורא, אלא בורא הולך אחריו, ובזה הוא מרגיש את עצמו שהוא הראשון לזמן, לתנועה, למקום, לצורות החדשות שהוא רוכש והולך, כי באמת כלפיו שום דבר זה לא קיים, אלא הוא בונה את כל המציאות מאותם שתי כוחות שנמצאים במציאות, אבל הוא בונה אותם ללא שום ידיעה. וכך מתקדם. בעל הסולם כותב על זה במאמר קצר כזה שנקרא אחור וקדם צרטני, שדוד המלך שכותב באחור וקדם צרטני בתהילים, הוא אומר שגם מאחור וגם מקדימה, משני הצדדים אתה עושה אותי, אתה בונה אותי, אתה קובע כל הצורה שלי, אבל אני בכל זאת מרגיש את עצמי שאני בעצמי כאן קיים, ואני קובע, ומצד שלי, מצדי, יש לי הרגשה שאני מוביל אותך. אומנם שמצד השני, ברור לי שאתה מוביל אותי. ועד כמה שאני נכנס ליותר לחומר, אני רואה עד כמה שבתחילת הבריאה, שעדיין היה שם רק מחשבה על לברוא את הגרגיר החומר הזה, הקטן, הרצון לקבל, שם כבר היה הכל ברור עליי, ועל כל התהליך וההיסטוריה שלי, ועל כל פרט וכל צד ושל שלך, של הגורל שלי. ומצד שני, שאני קיים, אני קובע את זה, ולא מובן לי עד הסוף האם זה באמת חלום, אשליה, או באמת הבחירה החופשית. כי מי יודע, בדרגה יותר עליונה אני שוב אגלה שאני נפעל, ודרגה מעל זה שאני הפועל, וכן הלאה. שאנחנו מורידים כל הדברים האלה הגבוהים למטה אלינו, ואני לא נגעתי אפילו באחוז אחד מהשאלה הזאת על בחירה חופשית. אז אם אנחנו נלך בצורה יותר קונקרטית, איפה הבחירה החופשית? אז הבחירה החופשית יכולה להיות אצלנו אך ורק איפה שנמצא המאבק בין רע וטוב שבאנו. איפה שהבורא מביא לנו מכות, ואז אנחנו במחויב בורחים לצד הטוב, מה שהוא בוחר כטוב, כי נותן לי מכות, ואני אז חייב בצורה, על ידי המכה לבחור מה זה טוב, שהמכה בעצם בוחרת ולא אני. וככה האנושות מתקדמת בכל דבר. אנחנו איתכם עד היום, ככה מתקדמים. שסך הכל שאני בוחר מה זה טוב ומה זה רע, מי בוחר? המכה או השכר? זה יותר נעים וזה פחות נעים. אז מה יש כאן לבחור? אין כאן מה לבחור. רק להרגיש איפה טוב יותר ואיפה רע וזהו. זאת אומרת, אין לי כאן בחירה. יש לי רק שאני שוקל זה לעומת זה. ובזה אני כבר בחרתי. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מין מכשיר שכמו משקלות, שבוחר זה שוקל יותר או זה שוקל פחות וזהו. אלא הבחירה האמיתית היא לא בצורה כזאת ודאי שהיא מתקיימת. אלא זה מה שאנחנו משתדלים להבין אבל לא מסוגלים. שבחירה האמיתית היא נקרא למעלה מהדעת. אמונה למעלה מהדעת. שאני צריך להגיע למצב שאני פועל נגד ההיגיון שלי. נגד המשקלות האלו. מה זה טוב ומה זה רע, איך שאני רואה. ואני בוחר בבירור אחר. שהאנליזה שלי לא לפי הטוב ורע מה שאני בנוי. אני לא רוצה להיות בזה בהמה שפשוט מרגישה וכך עושה. אלה יש דווקא למעלה מהמשקלות האלו יכולת לבחור בדרגה יותר גבוהה. איך? וכך, כאן אנחנו שוב מגיעים למצב שבמקום שאני בוחר מה לטובתי, אני יכול לבחור מה לטובת הסביבה. כנגד הבחירה שלי, שאם אני יוצא מתוך עצמי ומתחיל לבחור לטובת הסביבה, כלל, אני בזה מפתח בי מנגנון אחר לגמרי של הבחירה, של קביעת המצב, של התוצאה. כבר נוסחה היא לא קבועה מראש, לא ברורה מראש, לפי הטוב ורע שבי נרשם. אלא עד כמה שאני מבין את הסביבה, עד כמה שאני הולך לטובתה, ומתעלה מעל הטובתי, אני בזה בוחר ממש בדברים שהם נמצאים למעלה מהאני. ובזה אני נמצא כבר בחופש. בחופש מהמכונה שלי, מהבהמה שלי. לכן, החיבור עם הסביבה המתקדמת לבורא, שבקשר עמה אני מוצא את הצורה הדומה לבורא, זה נותן לי צורה יחידה של החופש, וצורה הזאת היא נקראת נשמה, וצורה הזאת אני בונה בעצמי מהבחירה, מההחלטות שלי שהם לטובת החברה, לטובת הזולת מעליי, בניגוד לטובתי. אני בזה מתחיל לבנות דמות ואני מוסיף לדמות הזאת כל פעם נתונים נוספים, ודמות הזאת היא דווקא חופשית וקיימת, ואותה אני בונה, אוסף, מפצל, לגמרי חופשי, מעל כל אותם ההבחנות בהמיות, במשקלות האלו, שהבורא ברא בי כנתון שממנה אין לי לאן לברוח כביכול. ואני דווקא מצאתי לעצמי פתח למעלה מזה לעלות. וזוהר על זה מדבר. הוא אומר שבאמת הבחירה שלנו זה או להישאר להיות בהמה, או לבנות מעצמנו אדם, אדומה לברא. שזה אנחנו בונים דווקא בזה שאנחנו יוצאים מעצמנו החוצה, מהבהמה הזאת, שיוצאים החוצה לחברה, זה נקרא שמולידים מעצמנו אדם, וכך מתקיימים. אני חייב לקצר בכל הדברים האלה, זה מושגים מאוד מאוד כאלה רחבים ועשירים, אבל קצת שיהיה לנו בכל זאת טיפה טעם מה החוכמת הקבלה נותנת לנו, אם אנחנו נראה את עצמנו לא כחתיכת גופים כאלו שנפעלים על ידי כוחות הטבע, שיש שם קצת חלבון, קצת חשמל, וככה הוא זמן מה קיים בצורה כזאת ומת. אלה שחוכמת הקבלה נותנת לי הזדמנות בתוך הזמן הקצר של הקיום, הגוף החלבוני הזה עם קצת חשמל בפנים, לצאת ממנו ולבנות דמות מעליו, שבו אני אתקיים בדמות הזאת, הדומה לבורא, החופשי, ממש וישאר בו קיים. בואו נראה מה אומר לנו זוהר על זה.
אז זה בעמוד 112 בחוברת של הכנס, אות תף למד
ח'. אז שוב, זוהר מדבר על האדם שבו מתרחש הכל. כי בתפיסת המציאות, אמנם שנראה לי שאתם קיימים, והעולם קיים, ובורא קיים, והכל קיים, זה הכל קיים בי, במודעות שלי, בדמיון שלי, בחושים שלי, ולא מחוץ לזה. מחוץ לזה אני לא יודע אם קיים או לא קיים. יכול להיות שזה חלום מה שאני עכשיו מרגיש, יכול להיות שזה חלום בתוך חלום, אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד, מה שיש בי, עם זה אני עובד. אז לכן זוהר מראש אומר, אדם הוא עולם קטן, הוא חייב לראות את עצמו שהכל מתקיים בו, במודעות שלו. שכאן באחורי הראש, כאילו יש לנו מסך כמו בקולנוע, ועל מסך הזה אנחנו רואים כל העולם, שנראה לנו שהוא נמצא לפנינו, עולם גדול, שהכל בו קיים, ובסופו של דבר, אומר הזוהר, תראו, לפני 2000 שנה מקובלים כותבים על זה, בצורה פשוטה כזאת, אומרים, זה הכל אשליה, לא קיים כלום מחוץ לך, אלא הכל קיים רק בך, בפנים, בתוך הרצון שלך, שם אתה מרגיש כל הדברים האלה. הרצון, אם היה משתנה, היית רואה תמונה אחרת, עולם אחר. כל הדמויות, כל הצורות, הכל היה משתנה. כי הכל תוצאה מהחושים שלך, החומר שלך, מהרצון שלך.
צדיק ורשע. צדיק.
יצר טוב שופטו.
יצר הטוב שופטו. רשע. יצר הרע שופטו. בינוני. זה וזה שופטו.
זאת אומרת, קיים משניהם. יש בכל אדם גם רשע וגם צדיק וגם בינוני.
מישהו מעץ החיים שנמשך מזער אנפין, אין לו דין כלל, אין לו יצר הרע, וזהו צדיק גמור.
איך יכול להיות דבר כזה? שאין לו יצר הרע, הרי אנחנו כולנו מזה. אלה שתיקן אותו והעביר אותו לטוב, לדומה לבורא. וזהו צדיק גמור. לכן הוא נקרא גמור, שגמר את התיקון שלו, וכל הרע הפך לטוב. כן.
וזהו צדיק וטוב לו. ואין טוב אלא תורה. כמו שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו.
זאת אומרת שעל ידי האור הוא עשה כל הרצון שלו לקבל, לדמות לאור, ואז נמצא בהשתוות הצורה עמו. מה מזה?
וצדיק ורע לו ומעץ הדעת טוב ורע, המלכות.
זאת אומרת, עדיין יש לו גם רע וגם טוב. לכן הוא נקרא מצד אחד צדיק, ומצד שני רע לו.
ונקרא צדיק כיוון שרע לו, שהוא היצר הטוב. אלא משום שיצר הטוב שולט עליו, נקרא צדיק ורע לו, שרע תחת רשותו.
שאומנם שהוא צמצם אותו, אבל עדיין קיים בו. אנחנו לומדים אתכם שבדרך שאנחנו מתקנים את עצמנו, ישנם ההבחנות שונות. אנחנו מתחילים לזה שאנחנו לא יודעים מי אנחנו, מה אנחנו, מתחילים לפתוח את עצמנו, לראות שאנחנו כולנו נמצאים באגו שלנו. לא נורא, אפילו יכולים להגיד כמו כולנו, לא, לא, זה הטבע. עד שקובעים שאנחנו מתחילים לראות את זה באור שבא מהבורא, עד כמה שזה הפוך מהבורא, ואז קובעים שזה רע. אחר כך אנחנו מתחילים לשנות את הרע הזה לטוב, אבל בלשנות לטוב, אז יש לנו מצבים שאנחנו רק מצמצמים את השימוש באגו שלנו. זה נקרא שצדיק ורע בו, רע לו, שרק מצמצמים את האגו. ובשלב הבא, אחרי זה, אנחנו מתקנים את האגו הזה לטוב. זה נקרא כבר צדיק וטוב לו. כן?
עוד תף למדת. רשע וטוב לו. התורה נקראת טוב, נקרא רשע, משום שעלה להיות ראש ביצר הרע שלו. והטוב הוא תחת רשותו, כעבד תחת רבו. ואף על פי שרשע מכתיר את הצדיק, וצדיק גמור יכול להענישו, גם אנוש לצדיק לא טוב. כי משום טוב ההוא, שהוא תחת רגליו של הרשע, אין להענישו. אולי יחזור בתשובה ויתגבר על יצרו, והיצר הרע יהיה אפר תחת רגליו.
הוא נותן לנו כל שרשרת, איך שאנחנו מתקנים את עצמנו. הוא אומר ככה, שבהתחלה אנחנו באים לחומת הקבלה, זאת אומרת, למכשיר, לאמצעי, שעל ידו אנחנו יכולים משהו לשנות. אז אנחנו על ידי זה רוצים להשתמש כדי שיהיה לנו טוב לאגו שלנו, ואז אנחנו כאילו פועלים כדי לרכוש או כסף או כבוד או שליטה או מושכלות, ואז אנחנו רואים עד כמה שזה יכול להיות לטובתי כל העסק הזה ברוחניות. כמו שבכל דבר שאני מגיע בעולם שלנו אני רואה כמה שזה יכול להועיל לי, ואחר כך לא חשוב שאני בצורה כזאת מתייחס לזה, העיקר סבלנות, לאט לאט העסק שלי, עיסוק שלי עם חוכמת הקבלה, בכל זאת הוא מביא אותי לאט לאט, אולי אחרי הרבה שנים, אבל הוא מביא אותי בסופו של דבר להרגשה שאני כך לא מנצל מה שיש לי בחוכמת הקבלה. אולי אני צריך לשנות את עצמי לאותה מטרה, מה שחוכמת הקבלה אומרת. זאת אומרת, לא לנצל אותה לטובתי, אלא לנצל את עצמי לטובתה. בזה אני ארוויח באמת משהו נצחי ושלם, ולא משהו לתוך הזמנים האלו, לתוך החיים האלו הקצרים. המהפך הזה שהוא קורא, זה באמת אדם מאושר. לצערנו הרבה אנשים בורחים לפני זה כבר ועוזבים את העסק שלהם בחוכמת הקבלה. אז מה אומר? יש רשע ורע לו, יש רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, צדיק וטוב לו. אבל בסופו של דבר, על ידי התפתחות, ארבע שלבים האלו של הרשע וצדיק, רע בו וטוב בו, כן? אנחנו מגיעים למצב המתוקן, ואי אפשר לעבור ולקפוץ דרך המצבים האלה, לדלג עליהם. כן?
עוד תף מם. שמצד הרשע וטוב לו, השכינה שוכבת, כמו שכתוב, ותגל מרגלותיו ותשכב. ושפחה כי תירש גבירתה. שפחה נקבה דיצר הרע. יצר הרע זכר. בשבילו נאמר, וכבודי לאחר לא אתן. והזר הקרב יומת.
זאת אומרת, בצורה כזאת האדם מתקדם ורוכש תחת שליטה שלו כל הרע שבו. בוא נעבור למנהיגי עולם.
Okay.
נקרא שם
מנהיגי כתב. עולם זה בעמוד 107 צדיק דלת. מה שהיה כבר הוא ואשר להיות. מה שהיה כבר הוא מטרם שברא הקדוש ברוך הוא עולם הזה, היה בורא עולמות ומחריבם, שזה שבירת הכלים.
זאת אומרת, זה הכנה לעולם הזה, שהבורא ברא את המצב השלם, כמו שאנחנו עושים לגו, פאזל, לילד. אנחנו מציירים תמונה יפה, ואחר כך שוברים אותה לחתיכות, ונותנים לו כל החתיכות, שיסדר אותם. מה תועלת מזה? תן לו תמונה יפה, שלמה? לא. כי על ידי זה שהוא מרכיב אותה, הוא קונה חוכמה. הוא מתחיל להבין למה עשו, בשביל מה עשו, מה יש בפנים, איזה חלקים, למה מתחברים כך. אם אנחנו מדברים על פאזל אמיתי של החיים, מה שאנחנו הולכים להרכיב, אז אנחנו על ידי זה קונים שכל של הבורא, כי בפאזל הזה, בחלקים האלו שאנחנו מרכיבים, הוא הכניס אותם, הוא שבר אותם מהמצב השלם, ושאנחנו מרכיבים מצב השלם מחתיכות, אנחנו לומדים את השלמות על כל הבריאה, וגם כן על מי שעשה את זה. למה עשה? בשביל מה עשה? באיזה שכל עשה? זאת אומרת, אני עולה מדרגת שאני מרכיב את הפאזל לדרגה שלו, מי שעשה את הפאזל. כן.
עד שעלה ברצון של הקדוש ברוך הוא לברוא עולם הזה.
שדווקא ממנו מרכיבים את הכל. ועד שאנחנו לא נרכיב את הפאזל כולו, אנחנו חייבים לחזור לעולם הזה בגלגולים ולחיות בו.
ונועץ עם התורה שהיא קו האמצעי. אז הוא נתקן בתיקוניו ונתעתר בהתרותיו וברא עולם זה.
כמו שאנחנו דיברנו, מה זה קו האמצעי? שיש לי כל החומר של הבריאה, הרע, האגו מצד שמאל, שיש לי כל האור, הכוח הבורא שאני מקבל דרך הקבוצה, דרך הלימוד, הקבלה, מצד ימין, ואז אני על ידי האור מתחיל לתקן את החומר, ממש מתקן משני הצדדים. אני בונה משהו המתוקן שזה נקרא קו אמצעי.
וכל מה שנמצא בעולם הזה היה אז לפניו, בעת הבריאה, ונתקן לפניו. צדיק ה', כל אלו מנהיגי העולם הנמצאים בכל דור ודור, מטרם שבאו לעולם, היו נמצאים לפני הקדוש ברוך הוא בצורותיהם. ואפילו כל אלו נשמות בני אדם, עד שלא תבונה לעולן, כולן חקוקות לפניו ברקיע, באותה הצורה ממש שהם בעולם הזה. וכל מה שלומדות בעולם הזה, יודעות הכל בטרם שתבונה לעולם. ולמדנו שכל זה הוא בצדיקי אמת.
שהכל ודאי שנקבע מראש, כמו שכתוב סוף מעשה במחשבה תחילה, שלבורא אין לו חומר, והוא לא צריך לזמן, הוא לא צריך לבנות משהו שיהיה מוכן, אלא אצלו כל הדבר הזה קיים מלכתחילה. אנחנו לומדים את זה בהקדמה לספר הזוהר במצבים א', ב' וג', שאין הבדל כלפי העליון ובכלל כלפי כל מדרגה עליונה. הכל מה שנעשה בדרגה התחתונה, ששם זה מתפרס לפי הזמן, לפי הפעולות, עבר ועתיד, במדרגה עליונה יותר אין זמן. זה הכל כאילו במצב אחד. וזה מצד הבורא, מצד המדרגה יותר עליונה. אבל כשאנחנו ככה עולים ממדרגה למדרגה, אנחנו גם כן עולים ממימד הזמן אחד למימד הזמן שני. וכך אנחנו לכן מתחילים להיות למעלה מהזמן. ולכן בשבילנו הבחירה החופשית הזאת היא מתבצעת במושגים של זמן תנועה מקום בקניית הדרגה הבאה. זאת אומרת שאנחנו תמיד נמצאים בקניית המימד, מימדים יותר עליונים. בוא נראה שאלות. בבקשה. כן.
Hello, Rob. My question is, are the 600,000 souls that constitute the nation of Israel...
השאלה היא, האם המושג של 600,000 של האומה הישראלית זה בעצם קבוצה, כמו הקבוצה של רבי שמעון, ואם ככה, אז למה אנחנו בעצם לא מתמקדים בלימוד התורה? כי בעצם נראה שזה היה האמצעי הכי אפקטיבי להביא לקבוצה את התיקון הזה.
אני מצטער, אבל נראה לי שזה בלבול גדול. קודם כל, תורה או חוכמת הקבלה זה אותו דבר. תורה זה נקרא אמצעי לתיקון האדם. כמו שכתוב, בראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. זאת אומרת, מה שמתקן את האדם, האור הזה שמפיע על ידי פעולות האדם, על ידי עבודה בקבוצה, על ידי הפצה, על ידי לימוד, על ידי כל מיני פעולות חברתיות, האור שמופיע כתוצאה מזה, הוא נקרא תורה. תורה זה אור, אורה, זה אותו מילה. אני לא יודע מה אתה מתכוון בלימוד. לימוד זה נקרא ללמוד מהאור הזה מה הוא עושה, ולעשות אותם הפעולות ההשפעה. זה דבר אחד. האור שמגיע לנו, הוא מגיע לנו ממה שנקרא זוהר עליון, ממצב שזה נקרא אריחמפין, ראש דאצילות, והעוצמה של האור הזה היא נקראת 60 ריבו או 600 אלף. זה עוצמה שלו. ולא שזה כמות. זה רמפין, הוא 60, יש לו 6 ספירות חגת נאי, כל אחד עוצמתו 10, שעולה לאיש סוד, ואחר כך לאבא ואמא, ואחר כך לארי חמפין, אז הוא נעשה עד 60 כפול 10,000. זה נקרא 60 ריבו, או 600,000. זאת אומרת, זה עוצמה מאיפה אנחנו מקבלים את האור שמתקן אותנו. לזה אנחנו צריכים להגיע, לקבל משם המאור, ואז הוא באמת יחזירנו למוטב. בבקשה.
Hello, Rav. Hello, everybody. My name is Dean. I'm from the island of Manhattan.
Shalom, Rav. Shalom lekulam. Kurim li Dean. Ani Manhattan.
Rav, before I ask a question, I want to say, and it's not even my words, but I agree with it 100%. Our generation is very lucky and extremely grateful to have a teacher like you.
רוצה להודות לא רק בשמו, שכל הדור שלנו בר מזל שיש לנו מורה כמוך.
Our generation is the first Kabbalistic generation on a global scale in the world, and I feel that this generation, our generation, carries a huge responsibility for everything that is going to happen in Kabbalah in the future, say 200 years from now.
הדור שלנו בעצם, אני מרגיש ככה שהוא הדור הראשון שיש לו, הוא בעצם הולך להיות בהשפעת חוכמת הקבלה ברמה גלובלית, ויהיה לו השפעה על כל מה שיקרה ב-200 שנה הקרבות.
And as a student myself, I know how easy it is to go wrong. In fact, I do it all the time, unless there is a correct environment that pulls you back in.
כתלמיד, אני יודע כמה שזה קשה לא ליפול ולא לטעות, ובמיוחד אם אין סביבה תומכת ונכונה שמושכת אותך פנימה כל הזמן.
What steps do we take as students right now to make sure that in the future, say 200 years from now, our future generations will be studying true, authentic Kabbalah and living it? Thank you.
אז מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו כדי לוודא שב 200 שנה קרובות, נגיד בעתיד, הילדים והצאצאים שלנו ילמדו קבלה בצורה הנכונה והכל יהיה מתוקן?
אנחנו צריכים קודם כל ודאי לתקן את עצמנו, ותוכנית שלנו כבר בחודשים הקרובים לפתח לימוד וירטואלי דרך אינטרנט לילדים ולגדולים בכל העולם, לפתוח כיתות הלימוד של בניית האדם להיות אדם, שממש מגילאים הקטנים עד גיל הגדול כמונו, כל אדם ואדם יוכל להתקדם ולממש את עצמו. זה מדובר על כל העולם. וגם כן, כמו שדיברנו כבר היום, שאנחנו מתכוונים לעשות מזה איזה תוכנה מיוחדת של הקבוצה הווירטואלית, שהיא בנויה תהיה בתוכנה מיוחדת, שהיא תהיה כמו סטנד, כמו סימולטור, שיעזור לכל אחד ואחד מאיתנו להתאמן נכון בכל זמן הפנוי שלו ולהתקדם בבנייה עצמית, במימוש חופשי, מה שאנחנו עכשיו למדנו. זה בעצם התוכניות שלנו לזמן הקרוב. אני מקווה שתוך חצי שנה הקרובה אנחנו כבר נראה אותם כפועלים ברשת אינטרנט. בבקשה.
Hello. Is free choice the world of speed?
Barry, come again. The world of what?
Speed.
Okay. האם הבחירה החופשית זה בעצם העולם המהיר?
בחירה חופשית זה מראש ללכת לאתר צורת הבורא ולבנות את עצמו לפי הצורה הזאת שאני בעצמי מוצא, שאני בעצמי מחפש, שאני בעצמי מאתר אותה. אני מעלה את עצמי למעלה מהרגש ושכל שלי הבימיים. אני מחפש את הדמות הזאת שיכולה להיות כעליון ממני. כמה שאני אוכל לצייר לעצמי מה זה יכול להיות העליון ולבנות את עצמי בצורה כזאת, זה נקרא בורא. בורא זה שתי מילים בעברית, בו אורא, שאני בעצמי בורא את הבורא. הוא לא קיים. אני בורא אותו, את הצורה הזאת. ואם צורה הזאת יש לה קיום, אז אני הצלחתי. ואחרי יש עוד ועוד ועוד, עד שמגיעים לאיזושהי צורה השלימה, האבסולוטית. אני לא מכיר את זה, לא יודע מה זה בדיוק. אנחנו צריכים כולנו לבנות אותה וכולם להגיע אליה, אז נקרא שיהיה באמת דבקות נברא בבורא, במצב שנקרא מלכות אין סוף. זאת אומרת, אנחנו בונים תמיד את המציאות בעצמנו, בתוכנו, ומתקדמים בצורות האלו. זה המימוש שלנו על ידי חומת הקבלה.
Hello, Rav. I'm Jesse from Denver, Colorado. I'm totally blind. My question is this. When I'm with the friends here, they see for me. They give me their vision. And when I'm studying with the friends, whether it's Zohar or whatever, especially Zohar, I perceive that when I understand something, it's because they understand it first and have given me the understanding. Is this the correct spiritual way to approach as a metaphor, to use my blindness as a metaphor for working with the friends and they see before I see and give their vision to me? Thank you.
שואל ג'סי מדנבר קולורדו. ג'סי הוא עיוור ולחלוטין, והוא שואל, הוא אומר שבזמן שהוא נגיד נמצא פה גם כן, אז הוא מרגיש שכביכול הוא רואה דרך החברים. ובכלל הוא אומר בלימוד, ובמיוחד בלימוד הזוהר, הוא משתדל כאילו להבין דרך החברים, כמו זה שהוא בעצמו לא יכול לראות, והוא משתדל לראות דרך מה שהחברים רואים. אז הוא שואל האם זו גישה נכונה, כמטאפורה כמובן, להבין דרך ההבנה של החברים, לרכוש מה שהם מרגישים. ואם זו גישה נכונה מבחינה רוחנית.
הוא צודק מאוד, זה באמת ככה, תפיסת המציאות. כמו שאנחנו כבר דיברנו, אני יכול לראות, אם אני לבד, רק בחמישה חושים גשמיים שלנו, גופניים, שבזה אני רואה מציאות מאוד מוגבלת. אם אני יכול לזהות מציאות דרך חושים חיצוניים, שזה נקרא דרך חושים של האחרים, של החברה, אני רוכש ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש של החברה, שהם נקראים כתר חוכמה בינה זרם בין מלכות. מה ההבדל? שמה שאני מרגיש דרכיהם זה מעל האגו שלי, ואז אני לא מוגבל. אני פתאום מגלה שגם בעצמי, בתוכי, שחשבתי שזה ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש, גם זה לא עיניים ואוזניים ואף לשון וידיים, נגיד. שגם קודם היו לי אותם החושים, רק בצורה אגואיסטית שהייתי משתמש בהם, אז קראתי אותם ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מישוש גופניים. אבל כשאני משתמש בהם בצורה מחוץ לי, מחוץ לאגו שלי, אז אני פתאום מגלה שזה לא סנסורים פיזיים, פיזיולוגיים, אלה הם כלים לגילוי האור. ההבדל, כמו שאנחנו דיברנו, שאם ניסיתי לקבל אור בצורה ישירה, אז הוא מעט מתבטל בתוך הכלי, ונכנס רק אור הקטן מאוד שנקרא נר דקיק. ואם אני מסתכל מעל האגו שלי דרך חושים של הזולת, אז כבר האור שלי לא מוגבל. הוא מוגבל רק עד כמה שאני יכול לצאת מעצמי כלפי הזולת. ואור חוזר, אז אני מתחיל לראות מציאות שהיא באמת נמצאת מחוץ לי, והיא נקראת עולם הרוחני. אפשר להמשיך? כן? אני עד כמה שיגידו לי. כן.
Sí, mi nombre es Bárbara, soy de Colombia y mi pregunta tenía dos partes. La primera acaba de contestarla, que es si yo creo al Creador o el Creador me crea a mí. Y la segunda parte es si todas las personas tenemos el mismo Creador y si todos esos creadores conforman la unión de las diferentes almas en la sociedad.
My name is Barbara. And the first question that I had, it was already answered regarding about the fact that I create the Creator. But also the second part of the question is if each person's got their own Creator and if the unity of these Creators makes a single one.
אם לכל אחד יש בעצם בורא משלו, אז האם באיחוד יוצא שכולם מתאחדים לאחד?
שוב?
אם לכל אחד יש בורא משלו,
כן.
אז איך כשמתאחדים יוצא שיש בורא אחד?
מאיפה אנחנו יודעים שיש בורא אחד? אנחנו יכולים להשוות בינינו? לא יכולים? גם כן, יש כאן תה צהוב. ככה אני רואה. גם את רואה, ואומרת, כן, זה תה צהוב. אבל איך אנחנו יכולים להשוות בינינו שזה באמת אותו צהוב, כמו שאנחנו אומרים? אין לנו שום אפשרות. אותו דבר בורא, אותו דבר כל ההרגשה שלנו הפנימית. אין לנו אפשרות לראות את זה. עוד יותר מזה, בטוח שאנחנו כל פעם, כל אחד ואחד מאיתנו, מרגיש שונה מהשני. כי אם יש לי רצון משלי ורצון שלך משלך, והרצונות האלה שונים, אם זה היה רצון אחד, זה היה פשוט אחד. אם זה שניים, זה כבר רצונות שונים. אז ודאי שמה שאת מרגישה ברצון שלך זה השונה ממה שאני מרגיש ברצון שלי. בטוח. רק יש לנו כאילו הסכמה שלזה אנחנו קוראים יחד כולנו כך ולזה יחד כולנו כך. ולא יותר. לכן לכל אחד בורא הוא אחר. ולכל אחד בכל מצב גם כן בורא שונה. כמו כל העולם הוא משתנה. אלה בגמר התיקון, כשאנחנו מתחברים כולנו יחד, כולנו, כל אחד מתוקן בצורה פרטית, וכולנו מתחברים יחד, ומשלימים יחד זה את זה, אז כבר אין הבדל, כי נעשה תמונה כללית, כוללת, וכל אחד מקבל כל התכונה, כל התמונה, כל הבורא הזה, כל המציאות, כל הנשמה. אז מה שאני ארגיש ומה שאת תרגישי זה יהיה אותו דבר. ובכל זאת כנראה, לא יודע כי לא הגענו למצב הזה, אבל כנראה שבכל זאת מה שאת תרגישי מאותה התמונה ואני ארגיש מאותה התמונה זה יהיה שונה מתוך שורש נשמה השונה שלנו. אבל אנחנו נרגיש מאותה התמונה. על הגמר תיקון אני לא יכול להגיד. נגיע אליו מהר מאוד ונבדוק. תודה רבה לכם. אני מאוד נהנה מזה, אני יכול עוד להמשיך, אבל חבל עליכם. יש לנו עוד מחר, ואפילו מחרתיים. נלך לישון בהרגשה טובה, יפה, חמה כזאת. אולי נשאיר יחד משהו ככה, רגוע. כן. מרקוס? לא?
As usual, we got lots and lots of friends with us in this lesson from Muncie, Indiana, the Bronx in New York, UK, Florida, Ohio, Argentina, Kiev, Peru, Bolivia, Perth in Australia, Toowoomba in Australia, Colombia, Boston, Scotland, Melbourne, Brazil, Illinois, Dortmund in Germany, Berlin, Mexico, Indonesia, Odessa in the Ukraine, Moscow, St. Petersburg, Sydney, Atlanta, Canada, Costa Rica, Venezuela, Texas, and also there's a mini congress of 70 people gathered in the Ukraine in the city of Sevastopol. L'chaim, everyone.
Shamati, let us all unite. La la.